ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף צדי זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מראש העמוד. בסוף שיעור הקודם ראינו שימוש בצורת מעוין, ובשוליים בצד כתבנו תחת הכותרת מבנה שבוע, או מילה דור, שבן דוד בא בו. כמו שהזכרנו בסוף השיעור הקודם, אנחנו התחלנו בסוגיה ארוכה שממשיך הדף צדי ט' בנושא של משיח, ואנחנו מתארים פה או הדור או השבוע. השבוע הכוונה סדרה של שבע שנים שהם מהווים יחידה של שמיטה. אז שבוע זה כמו שבע שנות עד השמיטה, אותו קבוצת או סדרה של שבע שנים שבו המשיח יבוא. אז יהיה לנו תיאורים בנושא הזה למשך העמוד. הגמרא, תנו רבנן, שבוע שבן דוד בא בו, זאת אומרת השבע שנים שמהווים יחידה של שמיטה, שבן דוד שמשיח יבוא בו, מה יאפיין את התקופה הזאת? שנה ראשונה מתקיים מקרא זה, והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר. שנייה, חיצי רעב משתלחים. שלישית, רעב גדול ומתים אנשים ונשים וטף חסידים ואנשי מעשה, ותורה משתקחת מלומדיה בגלל שאין להם מה לאכול. כך רש"י מפרש, מתוך שאין להם מה לאכול, זה כידוע המשנה אומרת, אם אין קמח אין תורה. וברביעית, סובה ואינו סובה. בחמישית, סובה גדול, אוכלים ושותים ושמחים ותורה חוזרת ללומדיה. בשישית, קולות. רש"י אומר בשישית קולות, יצאו קולות שבן דוד בא לשנה חינה, קולות מתקיעת שופר, שנאמר יתקע בשופר גדול. הגמרא ממשיכה, בשביעית מלחמות, ורש"י אומר מלחמות בין עובדי כוכבים לישראל. במוצאי שביעית בן דוד בא. מיותר לציין, כי אנחנו מציינים את זה במשך השיעורים שלנו במפת התלמוד, אבל מי שלא הספיק לשמוע את ההתנצלות מצידנו, שאנחנו מציגים את הגמרות באופן פשוט, פשט הפשוט, כפי שאנחנו אומרים בהקדמה לכל שיעור. אבל הלומד מבין שיש דברים פה עמוקים, וכדי להבין אותם צריכים להעמיק בספרים, במפרשים, בין בתורה שבנגלה וגם בתורה שבנסתר. אבל אנחנו מבחינת המסגרת שלנו נאלצים להתקדם בגמרא, רק אנחנו לא רוצים שאף אחד יצא מהשיעור שלנו בחשיבה שזהו זה, אלא הדרבה, יש הרבה הרבה יותר עומק לדברים. אנחנו נמשיך עם הגמרא. אמר רב יוסף, רב יוסף שמכיר או שומע את הברייתא שקראנו עכשיו, הוא מגיב ואומר, כמה שביעית דהווה כן ולא ראתה, היו מספר שביעיות שהיה שנה אחד של רעב ושנה אחד של סובה ובן דוד לא בא. אמר הבאי, בשישית קולות, בשביעית מלחמות, מי הווה? לפי מה שאתה מקשה, אבל מה עם יתר הפרטים? האם היה בשנה השישי שאותם שביעיות שאתה מציין, היו קולות שבן דוד בא בשביעית, בשנה השביעית היו מלחמות ועוד, כסדרן מהווה? אפילו אם היו כאלו דברים, אבל האם באו כסדר בקבוצת שני, קבוצה של שבע שנים כיחידה? תניה, רבי יהודה אומר, דור שבן דוד בבו, בית הוועד יהיה לזנות. זאת אומרת, מקום שתלמידי חכמים היו מתאספים, מתוועדים שם ללמוד תורה, הדברים באותו דור השתנו מקצה לקצה. והגליל יחרב, והגבלן יהיה שם, שם כבר ישתומם. הגבלן זה אזור, במקום, רש"י אומר, מקום ששמו כך ישתומם. ואנשי גבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. רש"י מביא שני פירושים, אנשי הגבול, אנשי גבול ארץ ישראל. ישלחינה אנשי גזית, כוונה סנהדרין. הגמרא ממשיכה, וחוכמת הסופרים תשרח. חוכמת התורה, חוכמת הלימוד, לא יהיה חשוב ועוד יותר גרוע בעיני הרבים. ויראי חטא ימאסו, ופני הדור כפני כלב. ביטוי שמאוד מפורסם, אבל רש"י נותן שני פירושים, כפני כלב, תדמיין ממש לכלב. לשנה חינה, כפני הכלב, מה הכוונה? שלא יתביישו זה מזה. המהות של כלב הוא בדיוק כזה. אפשר אפילו להרחיק לכת, לתאר המציאות של כלבים. כל אחד מכיר כלבים קטנטנים, צרכניים, נובחים בלי סוף. כלבים כאלו הם מסוגלים גם מול אחד גבוה, חסון, 2 מטר, 120 קילו בן אדם, ואותו כלב קטנצ'יק נובח מולו בלי שום פחד. זה הכוונה של פה, של אין בושה, אין הקטן, כפי שאנחנו נראה אחר כך, הקטנים שהם עומדים מול הגדולים, בלי שום פחד ו... ויראה. נמשיך בגמרא. והאמת נעדרת, שנאמר ותהי האמת נעדרת. גם זה יש פירושים שונים. ונעדרת יש פשוט לא בנמצא, נעדר. יש גם פירוש שהאמת מתחלקת עדרים עדרים, שאין לשום, אין לאף קבוצה כל האמת אצלו, אלא זה מתחלק, כל אחד עם, עם, ה, עם הדגל שלו, קבוצות קבוצות, אבל ביחד במקשה אחת האמת אינה קיימת. מאי ותהי האמת נדרת, אמר רב, דאמרי דבי רב, מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה. כמו שאמרנו עכשיו, עדרים עדרים, אבל המשמעות שבזה נגיד מתנמס, מתעדה, בגלל שהוא כל כך מפולג, הוא מחולק בין קבוצות קבוצות. מאי ושר מרע משתולל. אנחנו פשוט מצטטים פסוק מישעיה פרק נ"ט, ראינו את ההתחלה בתוך הברייתא ותהי האמת נהדרת, המשך הפסוק ושר מרע משתולל. מה הכוונה? אמרי דבי רבי שילה, כל מי ששר מרע, כמי שעוזב את הדרך הרעה, משתולל על הבריות. כוונה, אומרים עליו שהוא שותה. מי שאמרנו מקודם, מין עולם הפוך, שמה ש... מה שבאמת רע הם אומרים טוב, מה שבאמת טוב הם אומרים רע. אמר רבא מריש אבי אמינא לקה קושטה בעלמא. כאן אנחנו מתחילים עם מעשה, וסימנו את זה מעשה ארוך. אז רבא אמר שהייתי חושב שאין אדם שידבר אמת תמיד. אמר לי ההוא מרבנן, יש פה קטע שבסוגריים, כדי לשמור על רצף הקריאה לדלג על הסוגריים לשנייה. אמרנו אמר לי ההוא מרבנן, זימנה חדה יקלה להוא עטרה. אז ההוא מרבנן מספר לרב הסיפור. זה מה שרואים אחרי הסוגריים. עכשיו, בתוך הסוגריים, כפי שאגב, יש לנו הערה בכוכבית בשוליים, כתבנו כך, הסוגריים יועדים להקל על הקריאה. אחרי הסוגריים, אבי הסיפור שסיפר הוא מרבנן. תוך הסוגריים, יש שתי דעות מה היה שמו, וגם יש תיאור שלא היה משקר, אפילו אם היו נותנים לו הון רב כדי לשקר. אז עכשיו נחזור על הגמרא, עכשיו עם הקטע שבסוגריים, אמר לי ההוא מרבנן ורב תבות שמי. זה השם שלו, רב תבות, והיא המילה רב תביומי שמי, גרסה אחרת. דאי אבו יהבי לי כל חללי דאלמה, לא הווה משני בדיבורי. אם היו נותנים לו כל הון שבעולם, הוא לא היה משנה בדיבור, כוונה לא היה משקר. זימנה אחד, עוד מספר אותו רב תביומי, יקלי להו אתרה וקושת שמי. אני הלכתי לאיזו מקום והשם שם אותו יישוב קושת. ולא אבי משני בדיבוריו. במקום הזה לא היו משקרים, לא היו משנים בדיבוריהם. ולא אבי מית איניש מיעתם ולא זמני. ושם אף אחד לא היה מת לפני זמנו. נסיבי איתתה מנהון, אותו רב תביומי מספר שאני התחתנתי עם אישה מהם, והבו לי טלטין בנים מנה, ונולדו לי שני בנים ממנה. יום אחד אבי יתבה דביתו וכך חיפה רישה. יום אחד אשתו הייתה עסוקה בחפיפת הראש. אני חושב, אני אומר את זה בתור מאמר מוסגר, שיכול להיות שהיא הייתה בהכנות לתפילה במקווה, שאחד מהדרישות היא חפיפת הראש של האישה. זה רק במאמר מוסגר. עתה היא שבבתה, באה השכנה, טרפה הדשא דווקא בדלת, וביקשה לשוחח עם אשתי. סברי, אני חשבתי, לאו אורח ערה, זה לא מן הנכון, לא מדרך ארץ, להגיד, תשמעי, היא לא יכולה עכשיו כי היא חופפת את הראש. ואני שוב פעם מזכיר מה שאמרנו מקודם בתור מאמר מוסגר, שאולי בגלל הקשר בין חפיפת הראש וההכנה לתרה או תפילה במקווה, זה פשוט לא לעניין, זה לא דרך ארץ לומר איפה היא. אז מה קרה? אמרי לה לתהכה. ולכן אמרתי, היא לא פה. ומה קרה? שכיבו לי טלטין בנים. אותם שני בנים שהיו לו, מתו. עתו אינשי דעתרה, ומתו כוונה הצעירים, מאוד לא אופייני לאותו מקום, מה שאמרנו מקודם, שבמקום הזה לא היו אנשים מתים בלא זימני, כוונה לפני זמנם. אז זה מאוד הטריד את המקומיים. עתו אינשי דעתרה לקמי, באו אנשים לפניו לערב תביומי, אמרו להם, מה זה? אמר להו, אחי אבי מעשה, סיפר מה שהיה. אז המקומיים אמרו לרב תביומי, במתות המנח, פוק מאתרין, בבקשה ממך, תעזוב את מקומנו, ולא תגריבו מותנה בענך אינשי, ואל תגרה במוות לבוא עלינו. בענך אינשי כוונה על עצמם הם אמרו, כך ביקשו. עד כאן המעשה עם רב תביומי, והמקום שכל כך הקפידו לדבר רק אמת. תניה רבי נוראי אומר, דור שבן דוד בא בו, נערים ילבינו פני זקנים, וזקנים יעמדו לפני נערים, ובת קמה בימה וקלה בחמותה, ופני הדור כפני כלב, ואין הבן מתבייש מאביו. תניה רבי נחמיה אומר, דור שבן דוד בא בו, רזות תרבה והיוקר יעוות. רשי כותב, והיוקר יעוות שלא יכבדו זה את זה. יקר, כוונה כבוד. לשנח, הנה היוקי רבי, מכובד שבהן יהיה עובדן ורמאי. אגב, רשי, בדיבור המתחיל לפני זה, בת כמה בימה, הוא כותב לחרפה ולוישה. הנושא הזה של זקנים יעמדו בפני הנערים, זה כדי לכבד את הנערים. וזה רשי מציין מה שמובא במסכת סוטה, בעקבות המשיח, בעקביתה, בעקבות באותו זמן שיבוא המשיח, חוץ ביזגי. כך מופיע פה ברשי. אם, טוב, אנחנו נמשיך כעת בגמרא, והגפן ייתן פריו והיין ביוקר. זה קצת מוזר. אם יש שפע של יין, למה שיהיה יקר? אז רשי מסביר. והגפן ייתן פריו, ואף על פי כן, יהיה היין ביוקר, שלא יהיה ברכה בפרי עצמו. נשנה חינה, שיהיו כולן עודפים אחר יין, ומשתכרים, ותייקר היין, אף על פי שרוב יין בעולם. שבכל זאת יכול להיות הרבה יין, אבל אם הביקוש עבור היין רב, המחיר עבורו יעלה. והמריתא ממשיכה ומסתיימת, ונהפכה כל המלכות למינות, ואין תוכחה. מינות, כמו המילה מין, כופרים כפרני, ואין מישהו שיהיה מסוגל לתת תוכחה ליישר את המצב. מסיילי לרבי יצחק, ימר רבי יצחק, אין בן דוד בא עד שתתפך כל המלכות למינות. אמר רבא, מה יקרה? הפסוק אומר, בעניין נגעים. יש תופעה שהתורה מתארת בקשר לצרת. אנחנו יודעים שאדם שיש בגופו קטע במינימום גודש גריס, גודל מסוים, והוא לבן, בלי להיכנס לפרטים, הוא יחשב, הוא יוגדר כמצורע עם כל ההלכות המלוות את המצב הזה של צרת. עכשיו, התורה אומרת שאם הנגע מתפשט ומחסה כל גופו, דווקא אז הוא יהיה טהור. אז זה כאן הפסוק שמצוטט. רב אומר, מה יקרה? מה הפסוק שמתאר שבזמן שהכל יהפוך להיות למינות, אז בן דוד בא? אז הפסוק אומר, כולו הפך לבן, טהור הוא. כל שהצבע של צרת של הלובן הזה מתפשט על הכל, מקסימום תומה נקרא לזה, דווקא אז טהור. אז זה המשל לדור שבן דוד יבוא, רק שכל המחות תהפוך להיות כמו תמי, כמו מינות. תנו רבנן, כי ידין השם אמור, כי יראה, כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. הפסוק מתאר שהקדוש ברוך הוא ידין את עמו להביא להם גאולה. כשיראה שהכל אוזלת יד ואפס עצור ועזוב, הגמרא עכשיו מתייחסת למה שנאמר. אין בן דוד בא עד ש ירבו המסורות. אגב, אנחנו מביאים פה, מסמנים בצורת הרגש הביטוי הזה, אין בן דוד בא עד, וזה ממשיך עד דף צדי ח' עמוד א'. אז אנחנו נשים לב לרשימה ארוכה של ביטויים שמתחילים עם המשפט אין בן דוד בא עד. אז אנחנו ממשיכים עם זה שכאן כתוב בברייתא, אין בן דוד בא עד שירבו המסורות. אנחנו נסתכל ברשי למעלה, כי בדיבור מתחיל כי יראה, כי אוזלת יד, שתלך ותחזק ידן של מסורות ומצליחים במלשינותם. מסורות זה מי שמוסר, הוא מוסר, מוסר ממון ישראל לשלטונות. אז כי אוזלה, כי יראה, כי אוזלת יד, הכוונה לאנשים כאלו שהם מוסרים את אפילו ממון ישראל, שלא נדבר על נפשות ישראל לשלטונות, ובכך גורמים הפסדים להם וגם יותר גרוע. ובדור כזה שרואים התחזקות של אלו שמוסרים חבריהם לשלטונות, ממונם או הבן אדם עצמו, וגם מצליחים בזה, אז דווקא סימן שבן דוד בדרך. הגמרא ממשיכה, דבר אחר, עד שיתמעטו התלמידים. ורש"י כאן אומר שמי הם התלמידים שמחזיקים ידי ישראל להחזירן למוטב. דבר אחר, ממשיך הגמרא, עד שתכלה פרוטה מן הכיס. רש"י כותב שתכלה פרוטה והיינו אוזלת יד, שיהיו בידיים ריקניות, שלא יהיו לאוכלוסייה כסף בכיס. כל אלו הם פירושים של אוזלת יד שקראנו בפסוק. דבר אחר, עד שיתיישו מן הגאולה, שנאמר ואפס עצור ועזוב, כביכול אין סומך ועוזר לישראל. זה, אם זה יהיה התחושה, אז זה דווקא סימן שבן דוד בא. כי הא דרבי זירא, כי הוה משכח רבנן דמעסקי בי, כשזה היה פוגש החכמים שהיו עוסקים לדעת מתי בן דוד בא, אמר לו הוא במטותה, בבקשה באינה מנהיכו, אני מבקש מכם לא תרחקו, אל תרחיקו ביאת המשיח. מה הקשר? מה הקשר בין זה שעוסקים בעניין והרחקתו? תתנינה שלושה באין בעסך הדעת, אלו הן משיח, מציאה ועקרב. מה שחשוב לנו כמובן הדבר הראשון, המשיח. אנחנו נפנה שוב פעם לרש"י, אין עוזר ואין סומך לישראל. אמרנו שאחד מהפירושים הנוספים לפסוק, או המשך הפסוק, כפי שאמרנו, ואפס עצור ועזוב, שיהיו שפלים למאוד, ואומר אין עוזר וסומך, שיהיו מתייאשים מן הגאולה. אז מה שרש"י מוסיף פה, לדעתי הוא חשוב מאוד להבנת הגמרא, שצריך להיות מצב של ייאוש מן הגאולה, ואז זה מכין את השטח לביאת המשיח דווקא. ועל רקע זה, אם אנשים מתייאשים מן הגאולה, לפי מה שאמרנו, ולפי תפיסת רב ששת, דווקא כדאי לא לעסוק מתי הוא אמור לבוא, כי ככה אתה לא בגדר שמתייאש מן הגאולה. וכדי שהוא יבוא, הוא יבוא רק בהסך הדעת. ואנחנו מפרשים את זה דווקא במצב שאנשים מתייאשים מן הגאולה. שיש, שמעתי פירוש, מה הכוונה להתייאש מן הגאולה בזמן שאחד מהעיקרים של היהדות הוא אחכה לא בכל יום שיבוא, ואפילו אם מתמהמה אני מאמין שבו יבוא. אז האם זה עומד בסתירה לזה שהוא דווקא יבוא כשאנשים מתייאשים? אז הפירוש ששמעתי שהכוונה שמתייאשים שיבוא דרך הטבע, כשאנשים מרגישים, שמרגישים שפשוט אין סיכוי לשרוד בדרך הטבע, אז המשיח יבוא. אבל זה לא, ולכן זה לא עומד בסתירה בחשיבה שאני מאמין בביאת המשיח, אבל אני גם מגיע למצב ש בדרך הטבע הוא כבר לא יבוא, צריך התערבות אלוקי, התערבות ניסית כדי שהוא יבוא. אולי זה תואם למה שרואים בסוף מסכת סוטה, שאנשים מגיעים למצב שאין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו נמשיך בגמרא. אחרי שאמרנו ששלושה באים בזמן שאתה לא חושב עליהם, למשיח, מציאה, אתה מוצא משהו פתאום, זה מציאה, והקרב, נשיכת הקרב, זה בא באופן פתאומי, כפי שרש"י מציין. אמר רב קטינה, יש כאן נושא, ובצד, בשוליים כתבנו, כמה שנים אבי קיום העולם. אז אמר רב קטינה, שית אלפי שני, ששת אלפים שנה, אבי אבו אלמה, וחד חרוב, והאלף השביעי, העולם כפי שאנחנו מכירים אותו, יחרב. שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אנחנו נראה בהמשך וגם ברש"י, כשמציינים המילה יום בהקשר לקדוש ברוך הוא, בוא נזכור את הפסוק, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יבוא. אז אלף שנים הוא התקופה שנחשב אצל הקדוש ברוך הוא כיום. וכמובן אנחנו מדברים מה שנקרא בלשון בני אדם, הקדוש ברוך הוא לעצמו הוא למעלה מן המקום, למעלה מן הזמן, אבל בתפיסתנו כשאנחנו אומרים אצל הקדוש ברוך הוא ביום ההוא, אנחנו מתכוונים לתקופה של אלף שנים. אז העולם תתקיים 6,000 שנה, ובאלף השביעי העולם לא יהיה כמו שאנחנו מכירים, אלא חרוב. אביי אמר תרי חרוב, 2,000 שנה אלף השביעי ואלף השמיני, שנאמר יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. תניא כבתי דרב קטינה, כשם שהשביעית משמטת שנה אחת לשבע שנים בעניין או במסגרת שנת השמיטה, אנחנו יודעים שעובדים אדמה למשך שש שנים, ובשנה השביעית משמיטים שעובדים, כך העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה. זאת אומרת, 6,000 שנה של קיום, בשנה השביעית חרב, בלי קיום, כפי שאנחנו מכירים. שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. זה תואם לשיטת רב קטינה, שאמר, היחס היא אחד מתוך שבע שנים. ואומר, מזמור שיר ביום השבת, יום שכולו שבת, לא לשון שביתה, חרוב, ואומר כי אלף שנים ביניך כיום אתמול כי יעבור. מכאן ההוכחה שיום הוא שווה לאלף שנים. תנא דבאליהו, 6,000 שנה הוי עלמא, 2,000 תוהו, 2,000 הבאים תורה, 2,000 ימות המשיח. כשאנחנו מדברים על 2,000 תורה, זאת אומרת, נגיד משנת 2000 מבריאת העולם, התחיל שנות התורה, והם ממשיכים עד אלף הרביעי, זאת אומרת עד שנת 4,000, אבל רש"י מהיר לציין, לא פירוש שאחרי שנת 4,000 מפסיק התורה, חס וחלילה, אלא מאחר שה-2000 שנים הראשונות, שבאמת כן הופסק המצב של תוהו, כי אז התחיל התורה, שנות התורה, וזה כבר כמובן ההפך מתוהו, אבל בשונה ל-2000 שנים הראשונות שבאמת הסתיימו, 2000 השנים האמצעיים האלו שהם נקראים שנות התורה, זה ממשיך אחר כך. ו-2,000 ימות המשיח שלאחר שנת ארבעת אלפים, מן הדין היה שמשיח יבוא ויהיה סוף הגלות ויתבטא שיבוד האומות על ישראל. ממשיך הגמרא לעמוד ב', ובעוונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו. נכון, בשנת 4000 עוד לא בא המשיח, למרות שמן הדין היה צריך להופיע, אבל מאחר שאנחנו לא מקיימים את רצון השם במלואו, זה בלשון המתה, אלא בגלל שריבוי עוונות, אז זה מה שמעכב ביאת המשיח. אנחנו כתבנו בתור נושא בצד שנים ותקופות הקשורים לביאת המשיח. הגמרא, שורה שנייה מראש העמוד, אמר לי אליהו לרב יהודה אחווה, האח של אחווה דרב סלה חסידה, אין עולם פחות מ85 יובלות. אם עושים את החישוב, יוצא 85 כפול 50, 4250. אז יש כאן תאריכים נקרא זה תאריכים שונים למה שראינו ומה שנראה בהמשך. אז העולם לא יהיה פחות מ4250, וביובל האחרון בן דוד בא. עכשיו אנחנו לא יודעים מתי אותו יובל אחרון, אבל באותו יובל אחרון יבוא המשיח. אמר לי בתחילתו בסופו, הזכרת יובל, יובל זה קבוצה, זה סדרה של 50 שנה, האם בתחילת היובל האחרון או בסוף? אמר לי איני יודע. כך עונה אליהו לרב יהודה, קלה או אינו קלה, האם האם זה יסתיים? קלה, רשי כותב שורה רביעית, קלה הזמן הזה קודם שיבוא משיח, או אינו קלה בתוך היובל בסופו הוא בא? אז זה השאלה, קלה או אינו קלה. אמר לי איני יודע. רבשי אמר הכי, אמר לי גרסה אחרת, עד אחה לא תסתכי לי, עד עכשיו אל תצפה לבואו, מכאן ואילך יסתכי לי, אבל מכאן ואילך חכה לו שיבוא. רשי כותב עד אחה לא תסתכי לי, עד יובל האחרון לא תצפה לו, בוודאי לא יבוא קודם הזמן הזה. אנחנו נמשיך בגמרא. שלח לי רב חנן בר תחליפה לרב יוסף, מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ולשון קודש. האותיות הן אותיות אשוריות, דומות לאותיות שלנו. למדנו בתחילת המסכת בתחילת דף כ"ב שהיו כתבים שונים בעם ישראל, וכתב אשורית היא הכתב שרשי כאן כותב כתב שלנו. אז באותו מגילה מספר לנו רב חנן, שהוא שלח את הידיעה הזאת רב יוסף, שהוא מצא אדם שיש מגילה שבו כתוב, אמרתי שכתובה אשורית ולשון קודש, אמרתי לו זו מיני לך? אז שאלתי אותו מאיפה קיבלת את זה, אמר לי לחיילות של רומי נזכרתי, הייתי בצבא הרומי ובין כנזי רומי מצאתיה, ומצאתי את זה בבית כניזה של רומי וכתוב בה. וכאן יש לנו סימון חדש, ובצד כתבנו שני לשונות לגרסת המגילה שנמצא בגנזי רומי. אז הגרסה הראשונה כתוב לאחר 4,231 שנה לבריאתו של עולם, העולם יתום מהן מלחמות תנינים. מלחמות תנינים, ראשי מפרש, הם דגים. כפי שאמרנו כבר כמה פעמים, כאן יש דברים עמוקים, סתומים, אבל אנחנו נאלצים להתקדם בכל אופן בגמרא. מהן, מאותם שנים, מלחמות גוג ומגוג. ושאר ימות המשיח. ואין הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו, כאילו לבוא עולם חדש, אלא לאחר 7,000 שנה. רב אחא אמרי דרב אמר, לאחר 5,000 שנה יתמר. תניא, יש כאן מבחינת מבנה הגמרא זה התחלה של ברייתא, אבל אנחנו גם מסגרנו מספר שורות, אבל רק למען הדיוק רש"י אומר בשורה שנייה שהדרשות שאנחנו נראה פה בהמשך זה לא באמת משנה ולא ברייתא. בכל אופן נתחיל את המקור. תניא, רבי נתן אומר, מקרא זה שעוד מעט נראה, נוקב ויורד עד תהום. רש"י אומר, נוקב ויורד עד תהום, מה תהום אין לו קץ וסוף, כך אין אדם יכול לעמוד על סוף פסוק זה. יתממה, חכה לו, די אין לו סוף. נראה עכשיו בגמרא. פסוק בנביא חבקוק, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב, אם יתממה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. לא כרבותינו שהיו דורשים עד עידן עידנין ופלג עידן, ולא כרבי סמלאי שהיה דורש אכלתם לחם דימה ותשכמו בדמעות שליש, ולא כרבי עקיבא שהיה דורש עוד אחת מעט היא, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ. אז לפי רבי עקיבא המקרא הייתה או מדברת על תקופה קצרה של אחר החורבן, אלא מלכות, אלא הפסוק זה הוא שייך לתקופה לפני החורבן, כפי שאנחנו עוד מעט אנחנו נעבור על מה שאנחנו אומרים פה דרך הרש"י, אבל רק לשמוע על רצף החשיבה, אלא הפסוק מתייחס כפי שאמרנו לתקופה לפני חורבן הבית, אלא מלכות ראשון, כוונה מלכות של חשמונאים 70 שנה, מלכות שנייה כוונה של הורדוס 52, ומלכות בן קוזיבה 2 שנים ומחצה. עכשיו אנחנו נחזור על מה שאמרנו, מה שלמדנו פה בשורות האלו דרך הרש"י. כפי שאמרנו, הפסוק מחבקוק, כי עוד חזון למועד וכו', רש"י כבר, מה שקראנו כבר ברש"י, אין אדם יכול לעמוד על סוף פסוק זה. בניגוד לדרכי הבנה שראינו במקור, וגם הבלטנו את כל השיטות שהגמרא באה לדחות עם פס כפול, אז רש"י דיבור המתחיל לא כרבותינו, אל תצפו לאותו קץ שהיו רבותינו דורשים. אז והם התייחסו לפסוק בדניאל. רש"י ממשיך, עד עידן עידנין ופלג עידן, עידן כעידן הגלות של מצרים, דהיינו 400. שני עידנין, זה הלשון רבים, אמרנו עידן, עידנין, זה שני עידנין, 800, היינו סך הכל, 12 מאות. ופלג עידן, זה חצי עידן, שתי מאות. סך הכל 1,400. אז הם, אותם רבותינו שהוזכרו פה, דרשו שעד 1,400 שנה, כאן לא מתואר, לא רש"י לא מזכיר איזו זמן מדובר, 1,400 שנה ממתי, אבל הם דרשו שעד 1,400 שנה, מאיזושהי נקודת זמן, יבוא משיח. וכאן הגמרא, שוב פעם הגמרא אומרת, לא לסמוך על, על החשבון הזה. אנחנו לא אמרנו בדיוק מאיזו נקודת זמן, 1400 שנה מדובר, כי לא ראינו את זה ברשי. בכל אופן, נמשיך ברשי. אמרנו שלא כמו רב סמלאי, רשי כותב, התשכמו בדמעות שליש, כלומר, השקע אותם הקדוש ברוך הוא בין גלות מצרים לגלות בבל, שליש גלות אדום. כי קץ גלות אדום זה יהיה לסוף שלוש פעמים 400 שנים. וגימל פעמים 70 שנה כנגד גלות בבל. דהיינו לסוף 1410 שנים. שוב פעם, לסוף, לפי רבי סמלאי, המשיח היה אמור לבוא לסוף 1410 שנים. ורשי, דיבור המתחיל, עוד אחת מעט היא, זהו היה מדברי, הפסוק בחגי הובא כאן על ידי רבי עקיבא, בנבואת חגי כתיב שהיה מתנבא כשיצאו ישראל מגלות בבל ויבנה בית המקדש, והיינו עוד אחת מעט היא, מעט כבוד אתן להם לישראל, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ, והבאתי כל חמדת גויים לירושלים, ובקיבה דריש לי לימות המשיח ולאחר חובן. והכי דריש לי, עוד אחת מעט היא, מעט כבוד אתן לישראל, ואחר כך יבוא המשיח. ודרשה זו אינה, אלא קרא על לפני הבית קאי. ואחי כמר, עוד אחת מעט היא, מעט כבוד אתן להם לישראל, ושוב לא אתן להם כל ימות בית אחרון. וכן היה, במלכות ראשונה של מלכות חשמונאי, נתקיימה 70 שנה. ואף אגב, דאמרינא בסדר עולם, במלכות בית חשמונאי 103, ומלכות אורדוס 103, זה הרבה יותר ממה שהגמרא פה אומרת, לא משנה, כי עיקר כבודם ופערם שלא שלטה בהם אומה, לא נתקיים כל כך. אלא כפי שאמרנו, רק 70 שנה. במלחמת במלכות החשמונאים. ומלכות שנייה, רש"י ממשיך, של אורדוס, 52 שנה, ומלכות בן כוזיבה, 2 שנים ומחצה, ושוב לא היה להם מלך. וכאן רש"י מציין מה שאמרנו מקודם, וכל הנח דרשות לאו משנה ולאו ברייתא. יש לנו כוכבית בצד הגמרא, ואפשר לחבר את הכוכבית הזאת למה שצוטט למעלה, פסוק בחבקוק, מי ויפח לקץ ולא יחזב. כעת בגמרא עצמה אנחנו שוב פעם מצטטים ממה שראינו למעלה, ורוצים להבין מה הכוונה ויפח לקץ ולא יחזב. תשובה, ותשימו לב, תשובה ארוכה. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, טיפח עצמן התעצמות של מחשבי קיצין, שהיו אומרים, אלו שעשו חשבונות, מתי משיח יבוא. ורבי יונתן פה מגנה אותם, שהוא אומר, טיפח עצמן, תתפוצץ העצמות של אלו שמחשבים קיצין. מה הבעיה? שהיו אומרים, כיוון שהגיע את הקץ ולא בא, שוב אינו בא. זה היה גורם לכך שאנשים ששמעו את החשבונות וראו שהגיע אותו זמן והמשיח לא בא, אז איבדו את האמונה על ביאתו. אלא חכה לו, שנאמר, וגם זה ראינו ציטוט מלמעלה, אם יתממה חכה לו. שמה תאמר, וכאן יש לנו שימוש בצורת בית, ובצד כתבנו שלבים, בירור בעניין ההמתנה לביאת משיח. אז בוא נברר קצת. שמה תאמר, אנו מחכים והוא אינו מחכה. תלמוד לומר, ולכן יחכה השם לחננכם, ולכן ירום לרחמכם. וכמאחר שאנו מחכים והוא מחכה, מי מעכב? מידת הדין מעכבת. וכמאחר שמידת הדין מעכבת, אנו למה מחכים? תשובה, לקבל שכר. שנאמר, אשרי כל חוכי לו. יש פה קטע בסוגריים, ואנחנו מציינים בכוכבית בשוליים, אחרי הסוגריים, הגמרא חוזרת לעניין ביאת המשיח. הנושא שבתוך הסוגריים, אנחנו מציינים בשוליים המקבילים, וכתבנו נושא בסוגריים, מספר הצדיקים שנמצאים בכל דור. אז אנחנו נקרא את הגמרא באופן ישיר, בזה שכבר הקדמנו שאחרי הקטע הזה שבסוגריים, הגמרא תחזור לנושא של ביאת משיח. אמר אביי, לא פחות אלמה מטלטין ושיטה צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל דור. לא פחות בעולם מ-36 צדיקים בכל דור שהם מקבלים פני השכינה. שנאמר, אשרי כל חוכי לא. לא, בגמטריה טלטין ושיטה, הגמטריה של המילה למד, וב לא, 36. איני, אז זה ככה, יש רק 36 צדיקים, והאמר רבה, דרה קמי דקמי קודשא בריחו, תמני שרי אלפי פרסה. השורה, שהשורה הראשונה שנמצאת לפני הקדוש ברוך הוא 18,000 פרסה הווי, זה הגודל, שנאמר סביב 18,000. אז זה מכיל הרבה יותר מ-36 צדיקים. אז איך ניישב את המספרים האלו? לא קשה. הדמסתקלי בספקלאיה המאירה, הדמסתקלי בספקלאיה שאינה מאירה. יש רמות שונות של ראייה או הבנה שמה בשמיים. שואלת הגמרא, כאילו מסתכל, הספקלריה המהירה הוא כמובן הוא מין ראייה או הבנה יותר ברורה. רשי כותב בספקלריה המהירה בחוזק נגעו של הקדוש ברוך הוא אין מסתכלים אלא טלטין ושיט, אבל בקלישות הנוגע לצדדין מרחוק מסתכלים כיתות הרבה. אנחנו נחזור לגמרא, ומי נפישי כולי היי, 36 זה כבר מספר רב, ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והן מועטין, אם 1,000 הם, אני ובני מהם, אם 100 הם, אני ובני מהם, אם 2 הם, אני ובני הם. אז רואים שהמספר של בני העלייה יכול להיות אפילו מספר כזה מצומצם כשניים. לא קשה. הדאילי בבר, הדאילי בלא בר. הביטוי הזה, אילי בבר, יש לו כמה פירושים. רשי פה כותב, הדאילי בבר שצריכים ליטול רשות. כשנכנסים לסתכל בספקלריה מהירה בענאו, שבאילו שצריכים לקבל רשות, לא פחיתי מטלטן ושיט. אבל אותן הנכנסים בלא רשות ברוב צדקם הנאו מספגלן כמה, וכפי שאמרנו מקודם זה יכול להיות אפילו רק שניים. נחזור לגמרא. אמר רב, עוד פעם יש לנו סימון חדש, ובצד בשוליים כתבנו נושא סלש מבנה, מחלוקת רב ושמואל אם הגאולה תלויה בתשובה או לא, והעמדתם, אנחנו נעמיד את המחלוקת רב ושמואל כתנאי, כמחלוקת תנאים. אמר רב, קלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. זאת אומרת, אם כל ישראל חוזרים בתשובה, יבוא הגאולה. ושמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. רשי מביא שני פירושים, ואנחנו נלמד ביחד את הרשי. דיו לאבל שעומד באבלו, דיו לקדוש ברוך הוא, שעומד כמה ימים בימינו אחור. כלומר, אם לא יעשו תשובה, אינו עומד באבלו כל הימים, אלא ודאי קץ לדבר. נשנה חינה, דיו לאבל, דיין לישראל, צר גלות, אפילו בלא תשובה, נגאלין. הגמרא ממשיכה, כתנאי, מה שראינו עכשיו מהרב ושמואל, תואם למחלוקת תנאים. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגאלין, ואם לאו, אין נגאלין. זה נשמע כמו שראינו אצל רב. אז רב יהיה בשיטת רבי אליעזר. אמר לרבי יהושע, כאן אני רוצה לציין, על סמך מה שראיתי בספר יפה עיניים, הוא מביא ירושלמי, שמה שאנחנו עומדים ללמוד, הוא מה שאצלנו בגמר, רבי יהושע מובא בירושלמי בשם רבי יהודה. אז אמר לי, או רבי יהושע, או הגרסה החלופית, רבי יהודה, אם אין עושים תשובה, אין נגאלין, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כאמן, ישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. לפי הגישה הזאת, יהיה תשובה בכל מקרה, או מיוזמתם של עם ישראל, או מאיזו שגורם חיצוני שיגרום לכך. לפי התנא קמא פה, רבי אליעזר, לא, אין, אם לא עושים תשובה, אז אין גאולה. תניא אידך, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגאלין. שנאמר, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. אמר לו רבי יהושע, ולא כבר נאמר, חינם נמכרתם, ולא בכסף תגלו. חינם נמכרתם בעבודת כוכבים, ולא בכסף תגלו, לא בתשובה ומעשים טובים. כוונה, אפילו אם אין עושים תשובה, נגלים. עכשיו, אני רוצה פשוט להוסיף מדעתי, שפה מובא רבי יהושע, שאומר, ולא בכסף תגלו, כוונה, אפילו אם אין עושים תשובה, נגלים. לכן, העדפתי בברייתא הקודמת שצוטט בגרסתנו רבי יהושע להציע את גרסת הירושלמי רבי יהודה, כי בברייתא הקודמת אותה שיטה אמרה שיהיה תשובה בכל מקרה, או מיוזמת עם ישראל או מגורם חיצוני שיכריח אותם לחזור בתשובה. פה יש שיטה שלא נשענת על הצורך לתשובה בכלל. רשי כותב, לא בכסף, לא בתשובה ומעשים טובים, ואפילו אין עושים תשובה נגאלין. משום דבר חינם נמכרתם, קרי כסף לשון תשובה. אז לכן הרבי יהושע פה, אם נגרוס במקור הקודם, גם כן רבי יהושע, אז נראה מין אי הסכמה או סתירה בדבריו. לכן בברייתא הקודמת, אם גורסים רבי יהודה, אז אין שום בעיה. ומבחינת המחלוקת רב ושמואל, גם כן לפי רב ראינו שהוא תואם לשיטת רבי אליעזר, ושמואל שאמר דיו לאבל שיעמוד באבלו, וכפי שראינו ברשי, בשיטת שמואל, שאפילו בלא תשובה נגאלין, תואם למה שאנחנו רואים פה בשמו של רבי יהושע. ובכך אנחנו יכולים להבין מה שהגמרא אמרה, שמחלוקת רב ושמואל כמחלוקת תנאים. אנחנו נמשיך פה בדו שיח, הדו-קרב, אם רוצים לתאר את זה בכך, בין רבי יהושע ורבי אליעזר. אז עד עכשיו רבי אליעזר אומר שהגאולה תלויה בתשובה, לפי רבי יהושע לא בהכרח תלוי בתשובה. אמר לו רבי אליעזר רבי יהושע, ולא כבר נאמר שובו אליי ואשובה עליכם, שכן צריך תשובה. אמר לי רבי יהושע, ולא כבר נאמר כי אנוכי בערתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים עם משפחה והבאתי אתכם ציון. הפיתוי כי אנוכי בעלתי בכם משמע בעל כוחכם גם בלי תשובה יהיה גאולה. אמר לא רבי אליעזר ולא כבר נאמר בשובה ונחתי ושיון. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר ולא כבר נאמר כה אמר השם גואל ישראל וקדושו לבזור נפש למתאב גוי לעבד מושלים מלאכים. אנחנו ממשיכים בדף תליחת עמוד א', מלאכים יראו וקמו שרים והשתחוו. רש"י בסוף עמוד ב' בצדי זין עמוד ב', רש"י בסוף הפירוש כה אמר השם לבזור נפש למתאב גוי, אותן הבזויים ומתואבים בעבירות אף על פי כן יגלו מלאכים יהיו וקמו. זה כמובן מחזק את שיטת רבי יהושע שגם אלו שבזויים ומתואבים בעבירות יזכו לגאולה. הגמרא ממשיכה שוב פעם בראש דף צדי ח' עמוד א', אמר לו רבי אליעזר ולא כבר נאמר אם תשוב ישראל נאום השם אליי תשוב. אמר לו רבי יהושע ולא כבר נאמר ואשמע את האיש לבוש עבדים אשר ממעל למימי היאור וירם ימינו ושמאלו אל השמיים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וכחלות נפץ יד עם קודש תכלנה כל אלה. הכוונה פה שיש קץ בדבר, כפי שרשי אומר בראש העמוד, יש קץ בדבר, כוונה לא תלוי בתשובה. אם אומרים תלוי ב, אתה אומר במילים אחר, אין קץ בדבר עד שיהיה התשובה. וכאן רואים שבכל מקרה יש קץ לדבר. ושתק רבי אליעזר. ויאמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. ואנחנו מציינים עם המשולש, כפי שבשוליים מופיע, דברים המראים שהקץ בא. מה מראה שהקץ בא? אז רבי אבא אומר, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפכם תתנו ופריכם תיסו לעמי ישראל. שבזמן שארץ ישראל, אחרי שנות חורבן, מתחילה לתת פירות, זה גילוי קץ הימים. רבי אלעזר אומר, אף מזה, כאילו, גם מכאן, אפשר לומר אין לך קץ מגולה מזה שנאמר כי לפני הימים ההם שכר האדם לא נהיה ושכר הבהמה איננה, זאת אומרת עבודת הבהמה לא ישמעו עבור זה, וליוצא ולבא אין שלום מן הצער. אז יבוא משיח, מהי ליוצא ולבא אין שלום מן הצער? רב אמר אף תלמידי חכמים, נדלג על הסוגריים לשנייה, אין שלום מפני צער. עכשיו נחזור על זה. אף תלמידי חכמים שכתוב בהם שלום דכתיב שלום רב לאוהבי תורתך, בתקופה שהזכרנו פה שיש סימן שבן דוד בא, אין שלום בפני צער. רש"י אומר מן הצער מרוב הצרות לשנחינה מיצר הרע, שתלמידי חכמים שעד אז היו נגיד מוגנים או שמורים מפני יצרה, יהיה תקופה שגם תלמידי חכמים יהיו נגיד בסכנה מפני החוזק של היצרה. אז אין להם שלום מפני צער, כפי שרש"י אמר, מפני יצרה. ושמואל אמר עד שיהיו כל השערים כולן שקולים. גם פה רש"י מביא שני פירושים, שקולים שווין שער התבואה ויין רווחים כדאמר בחמישית סוב הגדול. יש להכינה שקולים שווין שכולם יקרים. וכפי שאמרנו, ורק אנחנו נסיים עם מה שחזרנו עליו כמה וכמה פעמים, הדברים האלו הם סתומים. פירשנו את הגמרא באופן מאוד פשטני, ניסינו לפרש את הגמרא בצמוד לרשי ברוב המקרים, אבל יש עוד הרבה מה להעמיק. מבחינת השיעור שלנו אנחנו נסיים פה. עד כאן שיעורנו להיום.